הרב בני לאו.
פרק י"ד נפתח בתמונה של אנשים מזקני ישראל הבאים לשבת לפני יחזקאל הנביא. למה הם באים? למה אנשים באים אל הנביא? מסתבר שיש סיבה אחת, אנשים שמאמינים בכוחו, אנשים שמאמינים שיש בו את דבר השם, והם רוצים, הם דורשים לשמוע את דבר השם. אתם זוכרים את רבקה, אמנו הקדמונית, שהבנים מתרוצצים בקרבה ותלך לדרוש את השם. הרעיון הזה של ללכת לדרוש לשמוע את קולו של השם, מלווה את אורך כל התנ"ך. אנשים רוצים לשמוע מה אומר השם. ועכשיו יש קבוצת אנשים מזקני ישראל הבאים אל הנביא, יושבים לפניו ומחכים לשמוע מוצא פיו. האמת שכבר פגשנו קבוצה כזאת בתחילת פרק ח', כשהיה קבוצה שבאה מזקני יהודה ישבה לפניו, שם הוא רק ראה אותם ובבת אחת התעטף באיזשהו רוח של מראה נבואי, והוא ריחף בטיול של ציצת ראשו אל הטיסה הגדולה שלו לארבעה פרקים אל עבר ירושלים של מעלה החרבה, ובסופו של דבר, בסוף פרק י"א, הוא נחת חזרה אל מול האנשים וסיפר להם איפה הוא היה. זאת אומרת, זה מה שהוא תיאר להם למי שבא לדרוש את פניו. כעת באים אנשים, או אותם אנשים, או אנשים אחרים, אנחנו לא יודעים, הם יושבים לפניו, ואז הוא שומע את קולו של השם אומר לו, בן אדם, האנשים האלה העלו גילוליהם על ליבם, ומכשול אבונם נתנו נוכח פניהם. הידרש להם? זאת אומרת, הוא לא מדבר איתם, הוא רק רואה אותם, את הקליינטים החדשים שלו, והוא שומע את דבר השם שמגלה לו כאילו מסיר את המסווה מעל פניהם. הם עושים לך פרצוף של צדיקים, הם באים לשמוע את דבר השם, אבל בוא אני אספר לך באמת באמת, מי זה האנשים האלה שבאים לשבת לפניך? הם העלו גילולים על ליבם. מה משמעות גילולים על ליבם? זה לא באמת עבודת פולחן זר, אבל יש להם מחשבות זרות, יש להם עבודת גילולים של לב. זו הכוונה שהעלו גילולים על ליבם. אנחנו מכירים את זה הרבה הרבה אצל נביאי ישראל שמומרים על האחד בפה ואחד בלב. נכון, אתם זוכרים את ישעיהו הנביא בפרק נ"ח, ואומר אותי יום יום ידרושון ודע דרכי חפצון, כגוי אשר צדקה עשה ומשפט אלוהיו לא עשה. זאת אומרת, אנשים באים לדרוש את השם, אבל ידיהם דמים מלאו. וכאן אנחנו ממש רואים את הדבר הזה, שאנשים באים לדרוש את השם אצל הנביא, והנביא מסתכל ושומע את דבר השם אליו ואומר, לא, אל תאמין להם, מכשול אבונם נתנו נוכח פניהם. אז מה כן תגיד להם? דבר אותם. ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוהים, איש איש מבית ישראל אשר יעלה את גילולה וליבו, מכשול אבונו ישים נוכח פניו, ובא אל הנביא, אני השם נעניתי לו, בא ברוב גילוליו, למען תפוס את בית ישראל בליבם. אני אגיד לכם בדיוק מה. אני אגיד לכם שכל עוד הגילולים על ליבכם, אז כל מה שאתם תבואו לדרוש, אני אתן לכם את פניי בכם, פניי הרעות, פניי של מידת הדין. ואני אשים אותו לאות ולמשלים, והכרתיו מתוך עמו. ממש נבואה זועמת של הנביא, על אנשים שבאים וליבם בל עמם. ואז הוא ממשיך הלאה, ומתאר נבואה, בן אדם, ארץ כי תחתה לי, לימול מעל. זאת אומרת, זה לא רק קבוצת אנשים שליבם בל עמם, אלא יש פה ארץ, ארץ שליבה בל עמה. נתתי ידי עליה ושברה למטה לחם, והשלחתי ברעה. וכאן אנחנו חוזרים ממש אל אותה נבואת חורבן, אבל בתוך נבואת החורבן של פרק י"ד, פתאום מספרים לנו שיש בתוך העיר העיר הרעה הזאת, העיר שליבה לא הולכת אל השם, אלא בוגדת בה השם, חוטאת לו, מועלת בו מעל, הקדוש ברוך הוא ישליך ברעה וחרב ודבר, כל מה שכבר שמענו בפרקים הקודמים. אז הוא אומר את הדבר הזה, אם היו שם שלושה אנשים בתוכה, נוח, דניאל ואיוב, המה בצדקתם ינצלו נפשם, נאום אדוני אלוהים. והוא ממשיך הלאה. חיה רעה האוויר בארץ, שלושת האנשים האלה בתוכה, הם יצילו לבדם ינצלו, הארץ תהיה שממה, ועם חרב אני אביא על הארץ, שלושת האנשים האלה יהיו בתוכה, הם לבדם ינצלו, ועם דבר בארץ, ונוח דניאל ויוב בתוכה חיה נאום השם, עם בן עם בת יצילו, המה בצדקתם יצילו נפשם. ארבע פעמים חוזר הנביא על התיאורים של הרעב ושל החרב ושל הדבר, הוא חוזר על הסבל הנורא שיהיה על ארץ שבוגדת באלוהיה, ומה שהוא מחדש לנו פה הפעם, זה שגם אם יהיו בתוכה שלושה אנשים כמו נוח, דניאל ואיוב, הם יצילו את עצמם, אבל הארץ לא תנצל. וכאן אני רוצה לחזור לאותה נקודה שכבר עמדנו עליה, אתם זוכרים את נבואת הקץ, כשדיבר יחזקאל, נבואה שאומרת, הגיע הקץ, ממש כמו במבול של קץ כל בשר בא לפניי, כשיש חיתום דין, אז מי יכול להציל? נוח יכול לבנות תיבה ולהציל בה את עצמו. נוח לא יכול להציל את העולם. באופן מאוד פלאי מופיע פה בתוך הפרק עוד שתי דמויות, הדמות של איוב, הדמות של דניאל. אני כמובן לא נכנס לשאלה של הארכיאולוגיה, או תרצו הזמן של עריכת הפרק הזה, שמה עמד לפני יחזקאל שהוא רואה מול עיניו, גם את דניאל שעוד הרבה הרבה שנים אחריו יפעל, וגם את איוב שמי יודע מתי חי ומתי אם היה בכלל. אבל הדימוי הזה של דניאל יחד עם איוב, ששניהם מושבים אל נוח, הרעיון הזה בא להגיד שיש צדיק שלא מסוגל להציל עולם. הרעיון הזה של שלושה צדיקים כמו נוח, דניאל ואיוב, הם יכולים להציל את עצמם, הם יכולים לבנות תיבות, אבל הארץ תהיה חריבה. יש הרבה הסברים למה נבחרו שלושת הדמויות האלה כדי להדגים שהארץ לא תנצל. דבר מאוד מעניין, אתם זוכרים אצל ירמיהו שדיברו תושבי ירושלים שרוצים להינצל, אז ירמיהו שמע את דבר השם אליו, אם יעמוד משה ושמואל לפניי, אין נפשי אל העם הזה, שלח מעל פניי ויצאו. דווקא משה ושמואל בתור דמויות שהן נלחמות בעד העם, אבל נוח, דניאל, איוב הם דמויות מוזרות. נוח מוכר לנו היטב, נוח של תיבה הוא לא נוח של תפילה. נוח של תיבה הוא לא נוח של מאבק נגד השם. אנחנו יודעים שחזל כל כך הרבו לעמת את נוח מול אברהם. נוח צדיק בדורותיו, בתוך תיבתו, בתוך הדרת שלו. נוח צדיק בפרווה. אברהם הוא צדיק של מלחמה, של האף תספה, צדיק, צדיק ורשע, שאומר אברהם, כשהקדוש ברוך הוא בא להשמיד את סדום, יש משהו בעולם של משה ושל שמואל ושל אברהם, עולם של מלחמה כנגד השם, מה שאמרנו בפרק הקודם על יחזקאל, שתפקיד הנביא זה לעמוד בפרץ. לעמוד בפרץ זה אומר להילחם גם נגד השם שבא להחריב את ארצו, לצעוק אל השם, לא לקבל את מידת הדין, לנסות לבלום את החרפה, כמו שיחזקאל עצמו עומד במראה הנורא של ירושלים, וצועק השם אלוקים המשחית אתה. ככה אנחנו רואים את שמואל, וככה רואים את משה, וככה רואים את אברהם, רואים דמויות שהן לוחמות בעד העם, גם כשהעם לא ראוי רוצים להציל. אבל כשאנחנו לוקחים את הדמויות של נוח ואליו מלבישים את דניאל ואת איוב, אנחנו מדברים על צדיקים שאולי היו בתוך עולמם פנימה אנשים מאוד מיוחדים, אולי אנשים שבכוח עצמם הצילו את עצמם, אבל לא היה להם את זה. לא היה להם את הכוח של המנהיגות שעומדת ונלחמת להציל ארץ. ולכן הדוגמה הזאת של פרק י' היא דוגמה שאומר הנביא יחזקאל, הארץ תחרב, הצדיקים שיש בה הם צדיקים שיהיו בתוך פרוותם, הם לא צדיקים שיצילו את עצמם. המדרש בחר פירוש אחר, למה דווקא שלושה אלה נבחרו להעמיד את בעיני יחזקאל, להעמיד את העולם. לפי שכל אחד מהם ראה שלושה עולמות, עולם בנוי, עולם חרב ועולם בנוי. נוח ראה את העולם, דניאל ראה את המקדש, ואיוב ראה את משפחתו. ואם כך, למרות שנבואת יחזקאל היא ללא הצלת העיר בזכות הצדיקים, בכל זאת בעצם האזכור שלהם יש נחמה שאחרי החורבן יבוא עוד פעם הבניין.